טוב, בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לאלון שבות, לגוש עציון. השיעור שלנו יעסוק סביב איזשהו מדרש שתפס את עיניי, וכתוצאה מהמדרש הזה עלו בי ערעורים שיש זיקה עמוקה בין מגילת רות לבין שלמה וכמובן משפט שלמה. ולכן הכותרת הייתה יכולה להיות, האם רות המואביה נכחה במשפט שלמה, או האם רות המואביה אפילו נתנה עצה למלך שלמה. בקיצור, אנחנו נראה, אנחנו נפתח במדרש, ולאחר מכן אנחנו נפצל את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון, אנחנו נעסוק במשפט שלמה ובהקדמה למשפט שלמה. החלק השני, אנחנו נעסוק קצת במגילת רות. כמובן לא נוכל לעלות על כל הנקודות במגילת רות, אבל נלך על איזשהו מהלך בתוך מגילת רות שיאפשר לנו להבין לאחר מכן את הקשר למשפט שלמה, ואז אנחנו נחזור חזרה למדרש וננסה באמת להבין את עומק הקשר. במידה ויוותר לנו זמן, ואני מניח שנוכל גם להספיק לתת כמה נקודות רלוונטיות גם לחיים שלנו, במידה ויתאפשר לנו הזמן. ובכן, ישנם שני מדרשים ואף יותר שמקשרים את רות למשפט שלמה. המדרש האחד, בעצם שניהם, בנויים על פסוק בספר דברי הימים, ששם נאמר, הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך, במלאכתו ישבו שם. אומר המדרש, האחד במסכת בבא בתרא, בדף צדיק א' עמוד ב', הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך, במלאכתו ישבו שם. הם היוצרים אלו בני יונדב בן רחב שנצרו שבועת אביהם. יושבי נטעים זה שלמה שדומה לנטיעה במלכותו, וגדרה זו סנהדרין שגדרו פרצותיהן של ישראל, עם המלך במלאכתו ישבו שם, זו רות שראתה במלכות שלמה, בן בנו של בן בנה, שנאמר וישם כיסא לאם המלך. ואמר רבי אלעזר לאמה של מלכות. אז המדרש הראשון רוצה לבוא ולומר לנו שרות יושבת לצידו של המלך בשעת המלכתו בנוסף לבת שבע, וזה הכל. אבל כאשר אנחנו מעיינים בספרי זוטה, ישנה תוספת שבעיניי יכולה להיות משמעותית. הם היוצרים זה בועז ורות, אותו פסוק בדיוק, ויושבי נטעים זה שלמה המלך שהוא דומה לנטע. וגדרה זו סנהדרין היושבת עמו וגודרת דברי תורה. אם המלך ומלאכתו ישבו שם, מניין אתה אומר שלא מת רות עד שראת שלמה בן בנה יושב בדין של זונות, שנאמר אם המלך במלאכתו ישבו שם, ואומר וישם כיסא לאם המלך, זו בת שבע ותשב לימינו, זו רות המואביה. ובכן, שראיתי את המדרש הזה, השאלה הראשונה שהזדקרה לעיניי, מה הייתה המוטיבציה של המדרש לבוא ולהעריך את שעותה של רות במחיצתו של שלמה המלך עד השלב של המשפט? זה נכון שהיינו יכולים לבוא ולומר ששלמה הוא מלך שמקבל את המנדט שלו, שיש לו לב לשפוט, כמו שאנחנו נראה תכף בהמשך, זה הנקודה המשמעותית ביותר במלכותו של שלמה, שהוא מכאן ואילך יכול לרוץ קדימה. אבל השאלה היא, האם בכל זאת ישנה איזושהי נקודה חבויה בתוך המדרש שיכולה להיות מאוד משמעותית לענייננו? ולכן, כמו שאמרתי, אנחנו נידרש לפתוח את פרק ג', אותו פרק מפורסם וידוע שמתאר את משפט שלמה. אנחנו נעבור, ניתן מבוא למשפט לאט לאט, ולאחר מכן נגיע למשפט עצמו, ננסה לנתח את הדברים, ולאחר מכן, כמו שאמרתי, נגיע למגילת רות והדברים יתחברו, כך שיכול להיות שבמהלך השיעור יראו הדברים כחלקים נפרדים. אני אומר את זה מראש, כי להגיד את כל המהלך כולו, אנחנו צריכים לנתח כל דבר בנפרד, ולאחר מכן הדברים יתחברו ויתמזגו והיו לבשר אחד. ובכן, הפרק פותח בפרק ג', ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה על עיר דוד עד כללותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. ויאב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר, וילך המלך גבעונה לזבוח שם, כי הבמה הגדולה 1,000 עולות יעלה שלמה למזבח ההוא. באופן כללי אנחנו יודעים שבתורה במה מכונה מקום שעובדים בו עבודה זרה, אבל כאן כמובן אנחנו מדברים על במות מסוג אחר, שלא בקונוטציה של עבודה זרה. ובדברי הימים יש לנו הרחבה על הבמות הללו, שאלו הם במות שהקריבו בהם קורבנות של ציבור. בכל אופן, המשנה, התוספת, הסליחה, אומרת איזו היא במה גדולה, בעת היתר הבמה, אוהל נטוי כדרכו ואין ארון נתון שם, זה גבעון. בספר דברי הימים אגב, התיאור הזה של ההגעה לבמה הוא תיאור הרבה יותר ציבורי. שלמה לא סתם מגיע, אלא הוא מגיע בלוויית ציבור מאוד מאוד רחב, ואין ספק שההליכה כאן לבמה היא מתפרשת כתחילת מלכותו של שלמה ללכת ולבקש ולהתפלל על המשך מלכותו. ואז בגבעון נאמר לנו, בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך. ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. ואתה אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא ידע צד ובו. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב, אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. ונתת לעבדך, וזה הבקשה של שלמה, לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? אנחנו מכירים בספר מלכים לא מעט מלכים שהתחילו בגיל צעיר את מלכותם, וביניהם המלך שלמה, שלפי חשבון רש"י בספר דברי הימים על המילה נער ורח, שמתאר בעצם את גילו של שלמה בתחילת המלכות. אמנם רש"י אומר שנער יכול להיות גם אדם בן 42, כמו יהושע שנאמר עליו נער לא ימיש. בכל זאת, לפי החשבון, שלמה הוא בן 12 שנים כאשר הוא מולך. וזאת נקודה מאוד חיובית לזכותו של שלמה, שכן הוא מודע לכך אפילו בגילו הצעיר שהוא צריך עזרה. כלומר, הנקודה המרכזית שהוא מבקש בתור ילד צעיר, לב לשפוט, לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. ויתב הדבר בני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה, ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך אבי לשפוע המשפט, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי, כאשר הלך דוד אביך, וערכתי את ימיך. האמת היא, שאם אנחנו ננתח הבטחה הבטחה, נוכל באמת למצוא לפחות על שתיים מהם קיום ברור. ההבטחה אחת הנה נדעתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. אנחנו מוצאים בפרק A פסוק ת' ויתן אלוקים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד. אז זו הבטחה אחת שהתגשמה. הבטחה שנייה הייתה לגבי העושר והכבוד, גם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר וגם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים וכולי. איפה נמצאת ההגשמה? לכמן בפרק י' פסוק כ"א כתוב אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה. לגבי ההבטחה של שליטה על חבל ארץ אשר שאלת, כלומר שיהיה לך מלכות רחבה, ההגשמה היא ששלמה היה מושל בכל המלכות מן הנער עד ארץ פלישתים, שזה מופיע בפרק א' פסוק א'. לגבי אריכות ימים זה לא כל כך בטוח. אמנם אצל דוד כתוב ודוד זקן ושבע ימים בדברי הימים א' פרק כ"ג פסוק א', אצל שלמה אנחנו לפחות לא יודעים. אנחנו יודעים שהוא מלך 40 שנה ונפטר. אם אנחנו מניחים שבגיל 12 התחיל את מלכותו, בכלל אין לנו ודאות שהוא יריך ימים רבים, אבל חסר לנו כאן משהו. הרי שלמה ביקש ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך. אז אחרי אנחנו מקבלים, כלומר בפסוקים הבאים מופיע לנו ששלמה הוא חכם, אבל עדיין מאיפה אנחנו יודעים ששלמה יש לו לב לשמוע ולשפוט? זאת השאלה. כמובן שהתשובה היא הפסוקים הבאים, וזה בעצם יהיה העיקר של החלק הראשון של השיעור. אנחנו ננסה לנתח את הפסוקים המופלאים האלה וננסה להבין האם יש כאן באמת חוכמה גדולה מצידו של שלמה, או שהוא זקוק כאן לאיזושהי עצה חכמה מבעלי ניסיון. ובכן, הפסוקים מתארים את המקרה, לאחר מכן את הטענות, ולאחר מכן את הפסק של המלך. אז בואו נבדוק את זה חוליה חוליה, וכאן אני באמת אקרא את הפסוקים ככה יותר בפנים, כי הדברים מאוד מאוד חשובים. נאמר לנו, אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך, ותעמודנה לפניו. ותאמר האישה האחת בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד, ואלד עימה בבית. והיא ביום השלישי ללדיתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית. וימות בן האישה הזאת לילה, אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה, ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשכבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להעניק את בני, והנה מת, ואתבונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר האישה האחרת, לא, כי בני החי ובנך מת. וזאת אומרת, לא, כי בנך המת ובני חי, ותדברנה לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובנך המת. וזאת אומרת, לא, כי בנך המת ובני החי. תמיד בקריאה הראשונה של הסיפור הזה, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, האישה, מאיפה ידע את כל הסיפור? אני, שאני ישן בלילה, אני ישן טוב. להתחיל לבוא ולהגיד שהיא באה בלילה והיא לקחה ולא שמתי לב, ממה נפשך? אם לוקחים לך את הילד ואת ערנית וערה, אדרבה, עכשיו. ואם לא ראית, מאיכן את מספרת? כלומר, יש כבר כאן לפחות איזשהו חיסרון ראשוני בטענה של אותה אישה שטובעת את הבן. מאיפה את יודעת? מי סיפר לך את זה? זו שאלה אחת. מאוד מעניין לראות כאן שיש אי סימטריה בטענות. יש אישה אחת שמדברת ומדברת ומדברת ומדברת, ויש אישה אחרת ששתקת. תספרו את מספר המילים שמדברת האישה השנייה. יש לנו את זה בדיוק בפסוק אחד, היא אומרת בפסוק קבע, ותאמר בי אדוני, תנו לה את בפסוק שנייה, קב ב', כתוב, ותאמר האישה אחרת, לא כי בני החי ובנך מת. זהו. והאישה ממשיכה לדבר, וזאת אומרת, לא כי בנך מת ובני החי, ותדברנה לפני המלך. עכשיו בוא נגיד, או נחשוב לעצמנו, שהיינו לפני כזה משפט. בדרך כלל, יש כללים בסיסיים, פשוטים, שיכולים לאפשר לנו כבר ברגע הזה לפסוק. יש לנו כלל יסודי שכבר חז"ל באו ואמרו מימים ימימה, המוציא מחברו עליו הראיה. יש אישה אחת שמחזיקה את הבן. יש אישה שנייה שטוענת טענה. נו, את טוענת טענה? תוכיחי, יש עדים? אין. יש כלים אחרים? אין. יש את הטענה שלך? נו, טענה שגם האמת שבה לוטה בערפל. שכן מאיפה את מכירה או יודעת כל הסיפור? אז על פניו, ההכרעה הייתה יכולה לבוא בצורה מאוד מאוד פשוטה, המוציא מחברו, עליו הראיה. אז האישה שמחזיקה את הילד, היא הנתבעת, התובעת, אין לה ראיות, אין לה הוכחות, ובעצם אנחנו לא יכולים לשפוט, ואנחנו אומרים, תעמוד, תעמוד הילד בחזקתו. דהיינו בחזקת האם. כאן אני חושב אולי, צריך באמת להתקדם עוד צעד אחד קדימה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את חוכמתו של שלמה, לא מספיק לבוא ולהגיד, הנה, שלמה היה יכול להכריע בכלים המשפטיים הרגילים, ולהגיד המוציא מחברו עליו הראיה, ובזה היה נגמר הסיפור. יש צורך בעוד צעד אחד קדימה, משהו שיכול להציף את החוכמה של המלך שלמה. רמז לעניין, אני מבקש לצטט פרשנות של המלבים, אנחנו אחרי זה עוד נחזור אליה. נשים את ליבנו למילים. בואו נראה מה כתוב. האישה אחת, כאשר היא מגיבה, היא אומרת, ותאמר האישה אחרת, לא, כי בני החי ובנך המת. וזאת אומרת, לא, כי בנך המת ובני החי. אתם שמים לב כאן לשינוי בסדר המילים? האישה השתקנית, הנתבעת, היא אומרת לא, כי בני החי ובנך המת. והאישה הטובעת אומרת, היא לא אומרת כי בני החי. היא אומרת כי בנך, היא מתחילה קודם כל איתה, כי בנך המת ובני החי. תבואו ותגידו, נו מה זה כל כך משנה? מה סדר המילים הפנימי בטענות? התשובה היא בהשתקפות של שלמה. שלמה משקף את הדברים כדיין. הוא חוזר על הטענות, ושימו לב, זה כל כך גלוי וברור. שלמה משקף את זה מילה במילה. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני אחי ובנך המת, וזאת אומרת, לא, כי בנך המת ובני אחי. כלומר, שאני כבר רוצה לומר עוד צעד אחד קדימה, שזה יהיה השאלה שאנחנו נעסוק בה, שלמה מרגיש שיש פה שני ניסוחים. אחת השאלות המטרידות בכל הסיפור של המשפט, האם כבר בשלב הזה שלמה יודע מהי הכרעה? האם הוא יכול לבוא ולומר, אני יודע מי זאת האם האמיתית, ואני אומר שוב, לא בכלים המשפטיים הרגילים של המוציא מחברו עליו הראיה, אלא מכוח הטענות, מכוח האחת שבאה ואומרת, בני, בני החי. והשנייה באה ואומרת, בנך, היא מתחילה עם בנך, היא לא מדברת על הבן שלה, היא מדברת על הבן של האחרת. סביר מאוד להניח שהאימא זה קודם כל זאת שמדברת על עצמה. על הבן שלה. היא לא מדברת על הבן של השנייה. לא, בנך, בנך המת. בני, בני הוא הבן החי. זאת שאלה שמטרידה, שמעניינת, ואני רוצה באמת לבוא ולומר, יש כאן שתי שאלות. יש פה שאלה אחת שהיא כללית, האם באמת שלמה ידע כבר בשלב הזה מי זאת האם? וכל מה שמתרחש לאחר מכן זה סוג של בדיקה, מין דאבל צ'ק כזה, או להעביר את זה לפני העם. למרות שיש לזה מחירים מאוד מאוד כבדים, כמו שאנחנו נראה. אפשרות שנייה זה לבוא ולומר ששלמה באמת זקוק לעוד ראיה כדי להכריע במשפט. נטיית ליבי אגב, זה ששלמה באמת עוד לפני כל הסיפור הזה ידע, ואני אומר את זה עוד, ילד בן 12 שעולה למלכות לבוא ולהכריע בשאלת אימהות, זה אומנם לב חכם לשפוט, אני כבר ככה זורק נקודות, לדעתי, אני אומר שוב בדמיון, אבל מותר לנו לפעמים לדרוש, לרות יש מה להגיד. רות יש לה מה להגיד לשלמה, ויכול להיות שאותו מדרש שמושיב את רות ליד שלמה, בעצם מבקש לבוא ולומר, בבחינת כמו שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, גחין ולחיש. היא באה ולוחשת לו ואומרת לו, בוא אני אגיד לך, בוא נראה מה אנחנו נעשה. ובכן, בואו באמת נעבור הלאה למשפט עצמו וננסה להעלות את האפשרויות השונות. אז אומרים הפסוקים בהמשך, ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים. ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. ותאמר האישה אשר בנה החי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בנה. ותאמר בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, ואמת אל תמיתוהו. וזאת אומרת, גם לי גם לך לא יהיה גזורו. ויען המלך ויאמר, תנו לה את הילוד החי, ואמת לא תמיתוהו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. אני רוצה לחזור שוב, לפני שאנחנו נראה את המשפט, על שתי השאלות המרכזיות, אבל לפני כן את הזעקה של הפרשנים. מה החוכמה הגדולה של שלמה ש... הוא מוכיח לנו כאן, ואני אומר ששתי השאלות הן לשני כיוונים, שהוא מוכיח לנו שרחמי האם על הבן צריך להיות חכם כל כך גדול בשביל לדעת מה לעשות כאן, וזאת מתוך הנחה שהאחראי באמת תבוא מתוך אותה סיטואציה. כך מקשים מספר פרשנים. וקושייה הפוכה. ישנה אמירה, ובדף שלפניכם, תסתכלו בבקשה בקטע מספר 7, שאחד מהאמוראים היה אומר, אמר רב יהודה, אמר רב אילאי, אילו הייתי שם פוקרין, הייתי כורך על צווארו. כשהוא אומר, קחו לי חרב, אילולי שנתמלט עליו רחמים, כבר נהרג. ועל אותה השעה הוא אומר, אלך ארץ שמלכך נער. זאת אומרת, יש לנו בעצם כאן שתי טענות משני כיוונים. טענה אחת אומרת, מה החוכמה הגדולה? הרי בסופו של דבר ברור שרחמי האם על הבן. וטענה השנייה אומרת, מה השטות הגדולה? איך אתה מעיז לעשות דבר כזה, לקחת כזה ריסק, שבסופו של דבר הילד כאן מסתכן? אז יש לנו ביקורות משני הכיוונים. אז עכשיו אני רוצה לשאול על המשפט שתי שאלות. שאלה ראשונה, כמו שכבר הזכרתי מקודם, האם שלמה יכול ויודע להכריע למשפט כבר בשלב הראשון, עוד לפני שהוא עושה את ההצגה הגדולה? והשאלה השנייה, משאירים אותנו בסקרנות מאוד מאוד גדולה. ואולי כל אחד שלומד את הפרק, הוא פעם לומד את זה כך ופעם לומד את זה אחרת. אז תגידו לי, אז מי זאת האימא האמיתית? לא כתוב. כתוב לנו שזו שבאה ואומרת, לא, 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 לא. היא האימא האמיתית. נו, אבל מי זאת? אני רוצה לדעת. תספרו לי, מי זאת האימא האמיתית? החידה היא חידה גדולה. כלומר, את החידה הזאת אנחנו לא יודעים מתוך הפרק. אין לנו שום גילוי לעניין הזה. זה מדהים. לא מספרים לנו. אבל כנראה שמה? שדורשים מאיתנו לעיין טוב טוב ואולי להגיע לתוצאות. ושאנחנו צריכים לעיין בדברים, אז אצל יהודים יש מחלוקת. אז אני בטוח, סתם כך לא בטוח, אני מניח. אם הייתי שואל ככה בכניסה לשיעור, תגידו מי, סתם הסיפור הרי לא סיפור מוכר, מי זאת האמא האמיתית? אני מעריך שרוב רובם של היושבים כאן היו אומרים שמה, אולי תגידו לי אתם? מי? השותקת זה סימן שאני מורה טוב מדי. אה, כן? מה? השותקת? באמת השותקת? לא, בסדר. זה הכיוון שאני רוצה אולי להוביל אליו, אבל תדעו לכם סתם ככה שבדרך כלל הפרשנות המקובלת היא להבין שדווקא האם הטובעת, הזועקת, הצועקת, זו שהרי אמרנו לפני רגע ש... המוציא מחברו עליו הראיה, תביא הוכחה, זו שמספרת איזשהו סיפור שלכאורה, מה הבסיס שלו? הרי תישן טוב, הבסיס לכאורה לא קיים, דווקא זאת היא האמא האמיתית. אז מה החוכמה כאן של שלמה? מה, איך שלמה? אם אנחנו רוצים לבוא ולומר, אולי הכיוון השני, צריך עיון. אקדים דברי רבנים לדבריי, וכאן, קודם כל, בואו נראה באמת את הרדב"ז, כי באמת הפרשנים, זה מופיע לכם בדף הראשון, הרדב"ז אומר, יפה שאלת, וכבר קדמך רבי יצחק אברבנאל, ומה שתראה אצלנו נכון בעיניי, תדעו מספרו, אבל מה שנראה לי, כי המלך שלמה עליו השלום הכיר את אם הילד מכמה בחינות. חדה שהכיר פרצוף הילד החי, דומה לפרצוף האישה אשר טובעת אותו. אז קודם כל אתם יכולים כבר לראות שהכיוון של הרדב"ז זה שהאם הטובעת היא האם האמיתית. אבל הוא טוען ששלמה כבר יודע את זה עוד לפני שעת המבחן, ואיך הוא מזהה? הוא מזהה דרך הכרת הפנים. פרצוף הילד החי, דומה לפרצוף האישה אשר טובעת אותו, ופרצוף הילד המת, דומה לפרצוף האישה אשר בידה הילד החי. ואחד, עוד הכיר את טבע האישה הטובעת, שהיא קצת תנועה זריזה וזעירה, ולא שכבה על בנה, ואת האישה האחרת הכיר בהפך, הפך זה, ושפט בדעתו כי המת בנה של זו. אז קודם כל יש פה שלוש הנחות. אחת, ששלמה כבר כנראה יודע לפני המבחן מי זאת האמא. שתיים, שלדעתו האמא האמיתית היא הטובעת. שלוש, וכאן אני בא ואני אומר, החוכמה, מה שקורא הרמב״ם, חוכמת הפרצוף. זאת אומרת ששלמה מזהה על פי תנועות, על פי פרצופים, הוא מזהה מי זו האימא האמיתית. ובמידה מסוימת אני חושב, אני רוצה להיות זהיר בדבריי, זה קצת מחליש את עוצמת החוכמה שאנחנו צריכים כאן להראות, לב חכם לשפוט, שזה משהו שצריך להיות אולי יותר בשלב הטענות ובשלב הצגת הדברים. יש פה עוד איזושהי פרשנות שאומר הרדב"ז, עוד מסתמה שאל את עניינם ואמרו לו, שזו שומרת יבם. שומרת יבם זו אותה אישה שמחכה לאיבום, והיא מאוחזת אשר הבן החי בידה. היא שומרת יבם. ואמר, בוודאי אין האישה רוצה לתרוח להעניק את מי שאינו בנה. אם לא לשום תכלית שנה, למה היא לוקחת לעצמה את הילד ללא כל סיבה? צריך להיות כאן איזושהי פוזיציה של רצון לקחת את הבן. כי אין הטבע מסכים על זה כלל. ולפיכך דן מדעתו כי אישה זו רוצה בילד החי, אף על פי שאינו בנה להיפטר מן החליצה ומן היבום. אבל אישה אחרת, אם איתה דמת בנה, מה לה להתבית בן חברתה, לתרוח עליו, להעניקו, ללא תכלית וסיבה? ועל כן שפט המלך שזה בנה, ואמר לה עומדים אצלו, זה בנה של זו, וזה בנה של זו. כלומר, שהיה כאן איזשהו רקע של רצון של אחת הנשים, האישה שאוחזת בבן החי, להימלט או לנסות להיפטר מייבום, ולכן הוא הבין שיש לה כאן איזושהי מוטיבציה לקחת את הבן, וכאן מדובר בלדמות דבר לדבר, זה כבר מתחיל להיות משהו שמתקרב לחוכמה קצת מסוג אחר, לא חוכמת הפרצוף, כמו שאומר הרדב"ז בתחילת הדברים. אבל נדמה לי, ופה אני רוצה לחזור ולומר, צריך לשים לב היטב, ויכול להיות שאני שובר קצת מיתוס, אבל כבר קידמו אותנו פרשנים, כמו שאמרתי, המלבים. האמת היא שזה התחיל ממבט שלי, זה מאוד, מאוד תפס אותי, והסתכלתי בפרשנים, ובאמת ראיתי שרוב רובם של הפרשנים מדברים על כך שהאישה הטובעת היא האימא. אבל כמו שאמרנו, צריך לשים לב, שכתוב, ותאמר האישה האחרת לו, כי בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לו, כי בני חמת ובני החי, ושהמלך משקף את הדברים, זה מאוד מאוד זועק. שהמלך אומר, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לו, כי בני חמת ובני החי, שלמה מבין שכל אישה משקפת את מה שמפריע לה או מה שהיא חושבת. האחת לא רוצה של השנייה יהיה, והשנייה רוצה את הבן החי שלה, רוצה לחיים. זה מה שהיא רוצה. זו שבאה ואומרת, לא, כי בני החי ובני חמת, היא רוצה חיים. קודם כל החיים, זה הבן החי הוא הבן שלי. הבן שלך הוא הבן המת. וכל כך זועק כאן שהאישה השנייה לא באה ואומרת, לא, זה בני החי. זה בני חמת ובני החי, זה זועק. אז אם זה רק נשאר פה, נו. אבל הרי המלך חוזר על הטענות בצורה כל כך מדויקת. לומר לך שיש כאן משהו. יש כאן איזשהו סדר לדברים ולטענות, ולכן המשפט והגזרה תהיה בדיוק בכיוון הזה. כי מה בעצם אנחנו הולכים לומר כאן? שאנחנו אוחזים באותו ילד שאומרים גזורו, אז ברוך לשלמה שאין סיכוי. לא צריך לשים שום גזי צמר. יש אישה אחת שרצונה זה חיים. אני מעדיפה שזה יהיה אצלי, כי אני האימא. אבל בתור אימא אני רוצה חיים. ויש אישה אחת שברור לשלמה המלך שהיא רוצה שלשנייה לא יהיה. ולכן המשפט שעושה כאן, משפט הראווה של שלמה, זה משפט שבא להיכנס בדיוק לנקודה ששלמה מזהה עוד לפני התרגיל, כי ברור לו מה תהיה התוצאה. שלמה יודע שיש לו אפס סיכונים בדבר הזה, כי לא יכול להיות אחרת. והוא צפה כמובן את הדברים בצורה נכוחה וטהורה ונכונה. אמנם, רוב הפרשנים לא הסכימו, והם חשבו שבאמת האישה הטובעת היא האימא האמיתית, אבל אני רוצה לומר דברים בשם אומרם. יש מאמר מאוד מאוד יפה של פרופסור גרסיאל, לא הבאתי את זה כאן במקורות, שהוא מנתח את הדברים בצורה קצת אחרת, ולדעתו, יש כאן תיאור של אדם שמספר, ואם אנחנו רוצים לדעת מי זאת האימא האמיתית, אנחנו צריכים לשים לב היטב לסגנון של הסיפור. לשים לב טוב לסגנון של הסיפור. מה כל כך מיוחד בסגנון של הסיפור? טוען פרופסור גרסיאל ואומר כך. הוא אומר, קודם כל, יש אישה אחת שמדברת בנימוס, מדברת בכבוד, ואתה רואה את זה לכל אורך הדרך. תראה את האישה התובעת. היא נכנסת והיא אומרת למלך, היא פונה בשתי מילים שתחזורנה גם בהמשך. ותומר האישה האחת, בי אדוני. אני והאישה הזאת יושבות בבית אחד וילד אמה בבית. זה בעצם הפתיחה. גם בהמשך כתוב בפסוק כ"ו במקום של המבחן, כתוב ותומר האישה אשר בנה חי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בנה, ותומר בי אדוני. בי אדוני, תנו לה את הילוד. אגב, זה נורא יפה שזה משתנה כאן, לא את הילד, את הילוד, את החיים, החי והמת אל תמיתוהו. טוען בעצם פרופסור גרסיאל, צריך להסתכל על הפורמולה של הפתיחה, צריך להסתכל גם על הפורמולה של הסיום, ולראות שיש אישה טובעת שהיא מנומסת, והיא על פניו נראית אחת שלא יכולה לעשות מעשים קיצוניים כל כך, לבין אישה שמקצרת בדברים, היא יותר יכולה להיות תקיפה וכו' וכו'. אם אני אומר, אני הייתי מעמיד כאן פרופסור גרסיאל שייצג את העמדה שלו, אני מודע שזה בקצרה, קצת הפריע לי שסגנון זה דבר שבאמצעו אנחנו יכולים לדעת מי זאת האמא, אבל אני לא, אני אומר את הדברים בשם אומרם רק בשביל לומר שיש דבר כזה. בסופו של דבר, הצד או המכנה המשותף למה שאני אומר, ומה שפרופסור גרסיאל אומר, זה שהמוות והחיים ביד הלשון. אלא שיש הבדל אחד גדול. יש הבדל אם אני מתבונן על הניסוח של המספר, לבין אם אני מתבונן על הניסוח של הטענות. אני רוצה להעצים את חוכמתו של שלמה. בהקשר הזה מאוד מאוד נראה לי שדווקא העצמה של הטענות ולשים לב טוב טוב למילים היא הנותנת בשאלת ההכרעה. אפשרות נוספת שאני אגיד אותה בסוף, שנייה אחת, אפשרות נוספת שאני רוצה לטעון, אני אגיד זה בהמשך או בסוף השיעור בלי נדר, אבל אני כבר זורק את זה כאן. זה אפשרות של תשע"ב, אני כך שמעיינים בסיפור. יכול להיות ששלמה לא הכריע מי האמא האמיתית. יכול להיות. נו, אז מה קרה פה? מה שקרה פה, אני מכניס מושג מודרני. טובת הילד. טובת הילד. אוקיי, אני לא יודע. יש פה טענות, זה לא נורא מעניין, אני באמת לא יודע. יש אחת אומרת ככה, אחת אומרת ככה. טוב, בוא נעשה איזשהו מבחן. את האימא שמרחמת? את האימא! טובת הילד. עכשיו, אני חייב להגיד דבר אחד, שאולי, אולי, אולי, אפשר להסמך על זה. כשאני אומר טובת הילד, זה בגלל שאני חי במושגים מודרניים. כי שהיום אנחנו מדברים על אימהות, אנחנו מדברים על טובת ילד. זה חלק מהחשבון הכללי. וחז"ל, ידועים דברי חז"ל, והבאתי את זה לפניכם, בקטע מספר 4, אומרים חז"ל, אמר רב אלעזר, בגימל מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה. ואז מספרת הגמרא את שמתארת שלושה המקרים, ואז היא אומרת כך, בבית דינו של שלמה דכתיב, ויען המלך ויאמר תנו לה את הילד החי והמת לא תמיתו, היא אמו. מנה ידע? מאיפה אתה יודע? דילמה, היא ערומה מערמה, אולי היא מערימה ועושה איזה שהם תרגילים. יצתה בת קול ואמרה, היא אמו. יש לפחות תפיסה אחת בחז"ל שיש התערבות אלוקית בהכרעה מי האימא. יצאה בת קול ואמרה היא אימו. אני רוצה להכניס ככה מתחת לשטיח את הפרשנות שהצעתי, ששלמה בעצם בא ואומר אני הולך לבת הילד, אבל בסוף באה בת קול ואומרת בכל מקרה צדקת, היא אימו. יכול להיות ששלמה לא מגיע למסקנה. את הדברים האלה אני עוד ארחיב על כך בהמשך. יש עוד כמה דברים להוסיף, אבל כדי שאנחנו נספיק קצת על רות ואיך אני רוצה לקשר את הדברים, אני רוצה לעבור למגילת רות. בוא נעיין בפרק ד'. מגילה מופלאה שמותירה לנו כמה וכמה קשיים. בסוף המגילה, בפסוק י"ג, נאמר כך: ויקח בועז את רות, ותהי לו לאישה ויבוא אליה, ויתן אדוני לה הריון ותלד בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל, והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה ותהי לו ליומנת. ותקרנה לו השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד. אנחנו קוראים ככה את הפסוקים מהר, ויש פה דברים לא פשוטים. רות נעלמת, יולדת ונעלמת, אבל לא רק שהיא נעלמת, ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה. נעמי לוקחת את הילד, השכנות כל כך מתרגשות, והן לוקחות אפילו מרות במידה מסוימת הזכות הבסיסית כאימא לקרוא לילד בשמו. אומנם רות נכנסה תחת כנפי השכינה, ואנחנו תכף נראה מאיפה זה בכלל מגיע וכל הדבר הזה, אבל היא בן אדם, היא האימא. מה קורה כאן? מה הולך כאן? סתם כך, וזה בדיעבד ולא הולך התחילה. תשימו לב, ותשיתהו בחיקה, זה מופיע גם בספר מלכים. גם אצל אנשים, כאשר הם מתארים, כתוב, ותשכבהו, כלומר לא תשיתהו, ותשכבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה בחיקי. עכשיו, יש כאן איזשהו ציור שהוא מאוד מאוד דומה. כמובן אני לא משווה, כמובן שלא. יש שתי נשים, יש את רות ויש את נעמי. רות, לדעת כולי אלמה, היא האימא היולדת, היא האימא האמיתית. הילד נלקח מרות ומועבר לנעמי. אז קודם כל בוא נעשה להבין האם זה נכון מה שאני אומר. האם זה נכון? אז קודם כל יש לי על מי לסמוך. שכן הגמרא במסכת סנהדרין בדף י' עמוד ב', יש את זה בקטע מספר 9, מדברת על מגדל יתום ויתומה. היא מביאה מספר דוגמאות. כאשר האחת מהן, רבי חנינה אומר מאחה, ותקרן אלו השכנות שם למור יולד בן לנעמי, וכי נעמי ילדה? ולא רות ילדה. אלא רות ילדה ונעמי גידלה, לפיכך נקרא לשמה. זאת אומרת שלפחות חז"ל מבינים שיש בן מאומץ. למה? אין אימא? למה שהבן יהיה מאומץ? וכבר המהרש"א במקום, אגב מאיר, שלאו דווקא יתום. העובדה היא שאין פה יתום. אומנם צריך להיסמך על מדרש חז"ל שמסרטט כאן תמונה כואבת שבועז נפטר ובעצם יש ילד יתום, אבל הילד הזה בסופו של דבר מגיע לנעמי. יתום מאב. אפשרות שנייה צריך להשים אותה גם כן על השולחן, לבוא ולהגיד, יש מאמר של מאיר וריהו, שהוא עשה איזושהי עבודת מחקר, בסופו של דבר הוא אומר שהאימא, כלומר הנעמי, היו משאירים אצל הסבתא, הייתה הסבתא, היא הייתה נותנת איזשהו מרגוע על ידי מציצה של הילד. אני הבאתי לכם פה איזשהו קטע, מי שירצה יראה את זה אחר כך. כך שיכול להיות שהילד לא נלקח מרות. בעל שייך, מי שרוצה לראות זה בצורה יותר מוקצנת, הוא בא ואומר, מה זאת אומרת? תראו מה קורה כאן. הנה הוא התברך, רצה להורות כי גם דרך ייבום היה הדבר, ושזה בנה של נעמי, והוא כי כאשר באה נעמי ותיקח את הילד ותשיתהו בחיקה, כדרך נשים זקנות מביאות ילדים מחוץ לשדלם, ולא להניק כי חלב אין בדדיהן. ומיד ותהי לו לאומנת, כי הוא יתברך השפיע חלב בדדיה, ותהי אומנת אותו. וזה אומרו ותיקח כדי לשית בחיקה, ומיד ותהי לו לאומנת כי ינקתו מדדיה. זאת אומרת, פתאום יש נס, פתאום היא יכולה להעניק. אז יש פה התערבות של השכנות, אז בירות השכנות הרואות את הנס הגדול הזה, כי ידעו ככל הנשים זקנות בשדיים צמוקות, וברגע הניקתו מיד ותקרנה לו השכנות שם, והוא, כי אמרו לו על חינם עשה יתברך הנס הזה. והבן הזה, מוריי ורבותיי, אומר האלשך בהמשך, הופך להיות על פי דין בן של נעמי. יש כאן איזושהי קריאה שמימית, זה הבן של נעמי. והשאלה היא בעצם, מאיפה זה מגיע? וכאן אני רוצה באמת לתת איזשהו ניתוח מהיר של הדברים דרך מגילת רות. ולפי עניות דעתי, לפחות המגילה מסרטטת, שאנחנו תמיד לומדים את הפרק הראשון, הרי יש הבדל בין הפרק הראשון לבין הפרק השלישי. בפרק הראשון נעמי יותר מובלת ורות יותר דומיננטית, במובן הזה שאני אלך איתך ואל תדאגי והכל יהיה בסדר. ופרק ג' זה פרק שנותן את השליחות של נעמי, שרות תגיע לבועז, לשדה בועז. אנחנו תמיד רגילים להבין שרות לא רוצה לעזוב את נעמי ככלה שאינה רוצה לעזוב את חמותה. ואני רוצה להוסיף עוד פרט אחד, שבעיניי הוא משמעותי כדי להבין את פרק ד'. יש ברית בין רות לבין נעמי כבר מההתחלה, שהמטרה של הברית הזו זה להחזיר את נעמי להיות אימא. היא איבדה את הכל, וכבר מהרגע הראשון ומהפסוקים הראשונים לעשות חסד עם החיים ועם המתים, הפירוש הדבר הוא, לפי עניות דעתי, וזה אולי ייתן לנו מזור לנפשנו כדי להבין את פרק ד', זה לא הפתעה. אין כאן הפתעה. יש כאן תכנון מראש. יש כאן ברית בין רות לנעמי, שבסופו של דבר רות, בעזרת השם, תהיה אימא, והבן הזה יחליף את מחלון, כן, ויחליף את, את הבן של, של, של נעמי, ונעמי תהפך להיות אימא. איך כל הדברים האלה מסתדרים ואיך כל הדבר הזה קורה? מוריי ורבותיי, יש כאן מהלכים שאנחנו כבר מכירים אותם ימים ימימה, ביחס ובהשוואה של לוט ובנותיו ורות ועמון ומואב. אני באמת בקוצר העומר רוצה לעשות איזושהי השוואה שבין בראשית פרק י' לבין רות פרק ג'. בראשית פרק י' אנחנו לא נראה בפנים, אלה הפסוקים של לוט ובנותיו, נשים לב יותר למילים ברות פרק ג', רק נזכר באמת בקצרה, כי אני רוצה רק לומר את ההבחנות, את העניינים. ברות פרק ג' כתוב כך, ותאמר לה נעמי חמותה ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ועתה לא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. ורחצת וסחת ושמת שמלותייך עלייך וירד את הגורן, אל תיוודאי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות. ויהי בשוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגילותיו, ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותאמר אליה כל אשר תאמרי אליי אעשה, ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוותה חמותה. ויאכל בועז וישת ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערימה, ותבוא ולט, ותגל מרגילותה ותשכב. ויהי בחצי הלילה, אגב, פעם שנייה בלבד בתנ"ך, ויהי בחצי הלילה, זה השלב של הגאולה. ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגילותיו. כשאנחנו קוראים את הפרק הזה, הוא קצת מזכיר לנו בפרטיו לפחות את פרשת לוט ובנותיו. גם שם יש בנות, ותאמר לנו מי חמותה ביתי. גם שם יש לנו פער של איש זקן שאין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, כמו שמרות הבנות, וגם כאן מדובר באיש זקן. גם שם מדובר בשתיית יין, ותשכנה את אביהן בלילה ההוא, ותבוא הבחירה ותשכב את אביה וכולי. וגם כאן יש שתיית יין, יש הבדל אחד מאוד מאוד משמעותי. ההבדל המשמעותי, שקודם כל לגבי הסיפור שאלות, כנראה אני אומר בניתוח מסוים, הוא משקף ומבטא פער מוסרי בין לוט לבין הבנות. לוט יוצר איזושהי תחושה שזה סוף העולם. הוא מגיע לפינה הכי רחוקה, שכאילו זה סוף העולם, והוא יודע שזה לא סוף העולם. הוא יודע שזה רק העניין של סדום, ואפשר ללכת למקום יישוב. אבל היצר גובר, ואנחנו גם יודעים איך שהוא מתייחס לבנות שלו. הבנות ייתכן מאוד, ובהקשר הזה, בתחושה, יש כאן רצון לזרע, להמשכיות, אין מאיפה. אנחנו נמצאים בסוף העולם, העולם חרב, ולכן הן עושות את אותו מעשה שהן עושות. כמובן שלוט לא מודע לדברים. אצל רות ובועז יש קודם כל מודעות, זה ברור. יש כאן גם מצע משותף של המשכיות, כמו שהבנות. אבל אני רוצה לומר שיש כאן איזשהו מהלך שלם לתשובה מאגוצנטריות לאימהות לשם שמיים. לוט זה ביטוי הכי הכי רועש של אגוצנטריות. לוט מקבל את הכל מאברהם, פורש בדרך, וגם מה שקורה כאן זה ביטוי של אגוצנטריות. הבנות של לוט מתחילות מהלך אחר. מהלך של הקמת משפחה, של זרע. הן לא יודעות את כל מה שמתרחש מסביב. עכשיו, מה קורה באמצע? עמון ומואב. תזכרו, עמון ומואב, ועמוני ולא עמונית, ומואב מואבי ולא מואבית. יש כאן איזשהו תהליך של חזרה לדרך הטובה. אצל עמון ומואב, במבחן המציאות הם מזכירים בעוד צורה מדויקת את התנהלותו של לוט. וזה אנחנו רואים גם מתוך הפסוקים, אולי רק נראה את הדברים ברשותכם. אפילו עברתי עליו מסוים וצילמתי את הפסוקים. יש לכם תנ"ך, אבל פשוט שתראו את הדברים בקטע מספר 13. לא יבוא עמוני ומואבי בקעל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקעל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מבתור ארם נהריים לקהלך. ולא אהבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. לא תדרוש שלומם לטובתם כל ימיך לעולם. לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל אדוני. שאתה מנסה להבין את הפער בין המצרי לבין עמון ומואב, זה מדהים. הרי המצרים, מה הם לא עשו לנו? אבל תעמוד להם הזכות. הם ידעו להכניס אורחים. אבל הכפיות הטובה שיש אצל עמון ומואב, כמו שומר הרמב"ן בקטע מספר 15, במילים והנראה בעיניי, הנראה אליי, כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהיו גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואימה מן החרב והשבי, ובזכותו שלחם השם מתוך ההפכה, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עמהם רעה. כלומר שעמון ומואב הולכים בדיוק באותה דרך שהולך לוט. התיקון הגדול מגיע בעצם מבית מדרשה של נעמי. והדבר הזה בא לידי ביטוי באותה ברית. למעלה יש לכם פה את הפסוקים. זה מדהים. לוט הולך עם אברהם. הוא הולך איתו אל ארץ כנען, הוא מגיע עם כל טוב שבעולם, הוא מאומץ, הוא מקבל את הכל, ומתוך השפע הזה הוא בועט, ויפרדו איש מעל אחיו, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, וההידרדרות הזאת הלכה והגיעה לשיאה בסיפור הבנות ולוט. אצל נעמי ורות אנחנו מוצאים בדיוק הפוך. רות מתלווה לנעמי ריקם, ללא כלום. היא מזרע לוט, היא הולכת בשעת רעב, היא לא נשארת במקום הולדתה, היא הולכת. היא הולכת עם נעמי, והדבר הכי משמעותי מבחינת רות, אני מלאה הלכתי וריקם אשיבני השם, למה תקרנה לי נעמי, והשם ענה בישדה יראה לי. היא מרגישה את הריקנות של נעמי, את הציור הזה לבוא מול השכנות, לבוא ללא כלום, את הבושה הנוראית הזאת, היא הולכת איתה. היא דומיננטית, היא קורטת את הברית, והיא תסור לכל מה שנעמי תגיד לה, מה שמופיע בפרק ג'. יש כאן חזרה בתשובה אדירה, שינוי טוטלי בתפיסה, מתפיסה אגוצנטרית כל כך של אבי המשפחה לוט, לתפיסה אחרת לגמרי. גם פה יש הליכה וגם פה יש הליכה. יש הליכה מתוך מלאות ויש הליכה מתוך ריקם. יש נאמנות טוטלית ויש בגידה ויש הפרדה ופרדה. כל האלמנטים האלה קיימים ונמצאים. אצל עמון ומואב זה נשאר, אצל רות זה משתנה. יש ברית. מוריי ורבותיי, זה המבוא לפי עניות דעתי האמיתי של פרק ד'. זה לא הפתעה. לא לוקחים את הילד פה בהפתעה. אני רוצה ללכת בכיוון של חז"ל. לא לוקחים את הילד כאן בהפתעה. יש כאן ברית. ברית ברורה בין נעמי לבין רות. תיקון בין נעמי לרות. הדרמה היא כואבת בסוף. אבל היא גם הנותנת. הדרמה היא שכאשר בועז נושא את רות לאישה, המדרש לפחות לא מניח לנו לשמוח שמחה גדולה. יום חגה של רות הופך להיות ליום אבל, כי בועז מת. ובסופו של דבר, הכל פה לכאורה מתרסק. רות חוזרת להיות אלמנה, ובאותו רגע גם נלקח הבן לנעמי, שהיא זו שמאמצת. מתיאור פסטורלי הפכנו למשהו מאוד דרמטי, אבל זה בעצם ליבה של המגילה, וזה יחזיר אותנו תכף למשפט שלמה. רות לא חיפשה בעל. היא הייתה נאמנה מוחלטת לבעלה המת ולנעמי. מה היא רצתה? היא רצתה להגשים את יהודה כאימא. היא חיפשה אימהות אמיתית, מאוד מזכיר את חנה, אבל זה אנחנו לא ניכנס. מאוד מאוד מזכיר את חנה. והיא רוצה אך ורק להגשים את תפקידה כאימא, כאשר הילד יכול להגיע לנעמי מכוח אותה ברית. עכשיו נראה לי שאפשר לחבר את שתי החלקים לבשר אחד. יש לי תחושה שחז"ל רוצים להכניס את רות למשפט שלמה. אני חושב, ואני אומר את זה גם ברמת התחושה, שגזר הדין לא ניתן כאן רק על ידי שלמה, אלא בהשראתה של רות. רות היא ההפך מבת שבע, ולא התחלנו לקרוא את מלאכים מההתחלה, שבת שבע ידועה כאחת שלא מתנהלת בחוכמה מתחילה ועד סוף. ורות יש לה ניסיון מאוד מאוד גדול באימהות. יש לה ניסיון מאוד מאוד גדול. יש לה ניסיון באימהות אמיתית, גם באימהות כזו שניתן לבן. ולכן היא אומרת בעצם לשלמה, תתבונן היטב היטב. תנסה לזהות מי זאת האישה שמחפשת חיים. מי זאת האישה הזאת? אם תתבונן, ואני אומר שוב, אני משער, הכל זה ברמת ההשערה כמובן, אבל זה נותן לזה חיות. תתבונן בטענות, ותראה, יש אישה אחת שאומרת, אני האימא. אני, ויש אישה אחת שאומרת, היא לה בן המת. זה לא רלוונטי לאימהות. הדבר הכי רלוונטי לאימהות זה החיים. שיש חיים. אני על בשרי הרגשתי את זה. אני על בשרי, אומרת רות, הבאתי חיים ומסרתי. זה בדיוק מה שעושה האימא. באותו רגע של גזרו, קחו, קחו, תנו אותה. היא בדיוק מתנהלת כמו שרות התנהלה. במובן הזה של נתינת החיים לשני. כי אני האימא, הכי חשוב לי שהבן שלי יחיה. שלמה, רבותיי, נער צעיר, לא מבין עד הסוף מהי בעצם חוכמה אימאית. רות כנראה יושבת לצידו והיא מגלה לו את הסוד הגדול, מה או מי זאת אימא. לכן המדרש החביב והמתוק הזה שמעריך את החיים של שלמה, חיים של רות, עד למשפט של שלמה, עד לשלב הזה, זה מדהים. אולי אנחנו הקטנים ניסינו קצת להבין את הקשר ואת הזיקה בין שני הדברים הללו. אנחנו צריכים לדייק בזמנים. לקחתי בחשבון משהו ש רציתי ללמד בהקשר של רות ושלמה, אבל אמרתי צריך גם להראות, לעשות משהו מודרני. לא מדרש מודרני לחיים אחרים. ישר ככה שחשבתי על אמאות, על שתי אמאות, פתאום חשבתי על אם פונדקאית. גם שם יש שתי אמאות. וגם שם, אולי אנחנו זקוקים לשלמה המלך, יותר נכון אליהו הנביא, שיגלה לנו מי זאת האמא האמיתית. מי זאת האמא האמיתית? אנחנו באמת לא יודעים מי זאת האמא האמיתית. האם האמא האמיתית היא האמא הוולדנית? הפונדקאית? אנחנו מדברים כרגע על אישה שקיבלה ביצית מופרית. או האמא הגנטית. מי זאת האמא האמיתית? משפט שלמה. אז האמת היא שיש דבר מופלא. נורא קשה להכריע מי זאת האמא האמיתית. אין תקדים לזה בהלכה. אין תקדים. יש איזשהו מדרש עלום, וזה מדהים שאחד מהפוסקים זיהה את האימא האמיתית על פי אותו מדרש, שהמדרש אומר, תסתכלו בבקשה, בקטע מספר 18, הייתה אשתו מעוברת ואמר, יהי רצון שתלד, הרי זו תפילת שווא. יש זמן שצריך להתפלל על מין הנולד. שאישה כבר בהיריון זה מאוחר להתפלל, צריך להתפלל על דברים אחרים. שואלת הגמרא, באמת? זו תפילת שווא? הרי אנחנו יודעים שאצל דינה כתוב ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. מהי ואחר? אמר רב, לאחר שדנה לאה דין בעצמה אמרה 12 שבטים עתידים לצאת מיעקב. שישה יצאו ממנו וארבעה מן השפחות, הרי 10. הרי זה זכר. לא תהיה אחותי רחל כאחת השפחות. מיד נהפכה לבת שנאמר ותקרא את שמה דינה. אומרת הגמרא, באמת, אין מזכירים מעשה ניסים. מה היה הסיפור? פה יש עזיקים גריסות במדרשים. יש מדרש אחד שאומר שלאה התפללה, יש מדרש אחר שאומר שלאה התפללה, ואני אקח פרשנות שלישית ואני אגיד את הדברים בעל פה, כי אין לנו את הזמן. תקשיבו טוב. לאה מתפללת, ואומר המדרש, אתה יודע מה קורה? באותו רגע, הזכר שנמצא אצל לאה עובר לרחל. והנקבה שנמצאת אצל רחל עוברת ללאה. כך אומר כך אומרים חלק מגרסאות המדרש. אומר אחד הפוסקים בנועזות, שזאת שאלה גדולה שיש עליה מקום משיעור שלם, שפוסקי בהגדה. נו, בסוף מי ילד את הבן? רחל. איפה זה התחיל? אצל לאה. אז מי זאת האמא האמיתית? מי זאת האמא האמיתית? נו? מה אתם אומרים? האמא שיולדת. נכון? כי זה היה אצל לאה. זה פרשנות נועזת. ואני רוצה להגיד שני דברים על זה. א', באמת, רובם אומרים שהאמא הוולדנית היא האמא הקובעת. יש פוסק אחד או שניים שאומרים שזאת האמא הגנטית, ויש פוסק שלישי שבא ואומר, שלפעמים זה קל קצת להגיד את זה, אבל אין ברירה, יש לו שתי אמהות. ואז, אם יש לו שתי אמהות, אני רוצה לחזור חזרה למשפט שלמה ולהגיד, כאשר הולכים לתהליך של אם פונדקאית, צריך גם לשאול מהי טובת הילד. ואני כרגע לא רוצה להרחיב על זה, זה מושג מודרני, שמתחבר לי מאוד מאוד יפה לשלמה המלך. אולי, ואני חוזר למה שאמרתי מקודם, אולי שלמה לא הכריע מי זאת האמא האמיתית, אבל הוא הכריע מי זאת האמא שטובה לילד, מי זאת האמא שהיא הכי טובה לילד. יצאה בת קול ואמרה, היא אמו. לעניות דעתי, מה שיצאתי מקודם מסדר לי יותר עם רות. שלמה מקבל עצה מרות לזהות מי זאת האמא שמחפשת חיים? היא האמא. היא זאת שהקשימה את יהודה. זאת אמא אמיתית, זאת אמא יהודיה. ולכן היא נמצאת במשפט שלמה ואומרת את מה שהיא אומרת. אז יש גם עניינים מודרניים שקשורים לאם פונדקאית, ויש עוד הרבה עבודה בהקשר הזה של שתי אמאות ואמא אחת. אבל אין צל של ספק שרות היא לא רק ממנה יצאה המלכות, אלא אולי היא הייתה יועצת הבחירה לחוכמתו המופלאה של שלמה, לא רק בהשכלה הכללית, אלא לדעת ולהכיר אנשים בצורה יותר טובה. כל טוב.